הכל חי אונליין 93fm.co.il המסע עם הרב ישי ואליס ואבינועם יוגב.
ערב טוב, מאזינים, מאזינות יקרים, אנחנו מתוכנית המסע כמדי יום ראשון כאן ברדיו כל חי. ערב טוב לרב ישי ואליס.
ערב טוב לך אבינועם, ערב טוב לכל המאזינים.
נמצא איתנו כאן היום הרב אהרון לוי, מרצה בכיר בערכים.
ערב טוב.
שלום למאזיננו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו כל חי, שלום וצהריים טובים למאזיננו בארצות הברית דרך רדיו כל השלום. אנחנו נהיה כמדי יום ראשון כאן איתכם בשעתיים הקרובות. היום אנחנו קצת נתכונן לקראת מתן תורה, יש לנו הרבה נושאים בתוכנית לדבר, ולפני שנפתח את התוכנית נודה לעוסקים במלאכה, עוזר ההפקה קובי לסרי, מנהל התוכניות בצלאל כאן, יוסי צלניקר על אתר רדיו כל חי, לצוות הטכני דוד קליגר ולטכנאי השידור רועי קנטן. הרב ישי, השבוע אנחנו כבר אוחזים שבוע לפני חג מתן תורה.
כן, צריך באמת לעשות הכנה נפשית בעזרת השם, אז באמת בחורי ישיבות ודאי, אבל למעשה כמעט כל עם ישראל הולך ולומד כל הלילה בליל השבועות, הנושא של תיקון ליל שבועות, קהילה וקהילה כמנהגיה, שזו גם נקודה שכדאי שבאמת ננסה להבין אותה, איך זה קהילה וקהילה, כל מקום יש את המנהגים שלו, איך הדברים השתלשלו והגיעו.
אז היום אנחנו בעצם נתכונן לקראת החג, לא רק בערב החג שיש לנו שבת צמודה לחג,
כן, יש זמן לנוח, להכין את עצמנו. מעניין שהלכתית זה גם מותר, זאת אומרת אדם אמנם לא צריך לומר אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח זה, אבל מותר לישון, לצבור כוחות באמת כדי שיהיה את היכולת ללמוד כל הלילה. אין בזה בעיה של מכין משבת לחול, זה ודאי גם לא לחול. אבל מה שכן, יש לו באמת כמה נקודות שכדאי אולי להכין את עצמנו מבחינת הידע של הדברים, גם שאלות שאנחנו נתקלים בחוץ. ובאמת לצורך העניין הזה ביקשנו מהרב אהרון לוי שיהיה כאן, חוץ מהספר המיוחד שהוא הוציא בנושא הזה שנקרא לא בשמיים, היא ספר שלמעשה מכיל איזושהי באופן מאוד מאוד מקיף את כל הנושא של תורה שבכתב ותורה שבעל פה והשתלשלו את הדברים. אנחנו גם כן ננסה באמת לקחת, והייתי רוצה לפתוח אולי בשאלה, נקרא לזה שאלה אפילו טכנית במידה מסוימת, אבל שאלה שאנחנו נתקלים בה הרבה, הנושא של הסדר הכרונולוגי של הדברים, מתי למעשה אנחנו מדברים על מעמד הר סיני, מה ניתן במעמד הר סיני, מה קורה לאחר 40 שנה, איך הסדר של הדברים, התורה שנמצאת אצלנו, איך השתלשלו הדברים עד שאנחנו מקבלים אותה כמות שהיא, עוד לפני שאנחנו נוגעים בכלל בנושא של תורה שבעל פה. ספר התורה כמות שהוא, איך הדברים השתלשלו.
אז קודם כל, אתם שניכם צודקים בפתיחת הדברים. חג השבועות הוא אמנם רגל משלושת הרגלים, אבל הוא למעשה התאריך החשוב ביותר מבחינת הזהות הלאומית שלנו. כפי שכתב רבינו סעדיה גאון לפני כמעט 1,000 שנה, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. כלומר, מה שהופך את כולנו כאן באולפן, שכל אחד מגיע מגלות אחרת, לעם אחד, זה בסופו של דבר התורה. אם אנחנו נסתכל, נפתח מילון, נחפש הגדרה לעם, אז עם מכיל כמה וכמה תנאים שבהתקיימם אנחנו הופכים להיות עם או אומה. תנאי ראשון זה שיש לנו טריטוריה משותפת, אדמה. תנאי שני, היסטוריה משותפת. תנאי שלישי, שפה משותפת, תרבות משותפת, ורצוי גם מנטליות משותפת. עכשיו, אם אנחנו בודקים מבחינה היסטורית, טריטוריה משותפת רוב תקופת קיומנו לא הייתה לנו, כי אנחנו מונים 3,320 ו... 6, 7 שנים. מתוכם פחות מ-800 שנה ישבנו על אדמה אחת. היסטוריה משותפת לעם היהודי אין, כי עד כמה שאני יודע, אין קשר היסטורי באמת בין יהודי תימן, מרוקו, הונגריה, בולגריה, יוון וטוניסיה. ושפה משותפת עד לפני 67 שנים כמעט לא הייתה לעם היהודי, וההוכחה הטובה ביותר לכך לצערי היא במחנות ההשמדה, שם חברו להם הונגרים ופולנים ויוונים, ואחת הצרות הגדולות זה שלא הבינו אחד את השני. תרבות משותפת כמו שכולנו יודעים אין לנו עד היום, ולאור הנתונים מנטליות משותפת כנראה גם אף פעם לא תהיה לנו. ולמרות זאת אנחנו עם, וזה מה ש אמר הגאון רבנו סעדיה לפני 1,000 שנה, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, וזו המשמעות העצומה שיש ליום מתן תורה לחג השבועות בלוח השנה שלנו. לעצם השאלה שלך, ארוכה מארץ מידה או רחבה מן הים, אבל אם נרצה בקצרה, אז אנחנו יכולים לומר בערך כך. משה רבינו עולה להר סיני, יש את העלייה הראשונה, העלייה השנייה, לוחות ראשונים, לוחות שניים. משה רבינו יורד מהר סיני בסופו של דבר עם לוחות האבן ועם ספר התורה, חומש בראשית וחומש שמות עד פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. יש מחלוקת בגמרא, לא נרחיב יותר מדי, אבל אם נכתבה תורה מגילות מגילות או לא, אבל מה שכן אנחנו יכולים לומר כרגע זה שבשנת ה-40 לפני שמשה רבינו נפטר, מצווה לו הקדוש ברוך הוא לקחת את כל המגילות שהוא כתב במהלך השנים כשהוא בא לאוהל מועד, והקדוש ברוך הוא דיבר איתו מבין שני הקרובים, ולכתוב אותם על ספר אחד. ויכתוב משה את הדברים האלה על ספר עד תומה, משה רבינו חותם את הספר, ומעביר אותו לאחר שכתב ממנו 13 עותקים, אחד שם בארון העדות ומחלק לכל שבט ושבט, וספרי התורה האלה מלווים אותנו עד עצם היום הזה.
כשאנחנו מדברים בעצם בהעתקה, יש לנו את המקור, נמצא בתוך ארון העדות, שזו העדות בעצמה, 12 מחולקים ל-12 השבטים, ואנחנו בעצם מדברים פה איזושהי העתקה עם אותם כללי העתקה מאוד מאוד ברורים, שבאמת לא להוסיף, לא לגרוע, שהדברים האלה בעצם גם, הם חוקי השימור נכון, של התורה
גם
בעצמה.
גם כללי העתקה, וגם אחד הפלאים הגדולים זה שאם אנחנו בודקים, אנחנו רואים שספרי התורה נאמנים למקור בצורה שלא תאמן, דבר אגב שלא קיים לא רק בספרות רגילה, אלא אף לא בספרות של להבדיל אלף אלפי הבדלות של דתות אחרות, שם אנחנו מדברים על מאות ואלפי גרסאות שונות, והשיטה המרתקת שלנו, אנחנו אפילו לא שמים לב לכך, היא שיטת ההגהה השבועית והשנתית, כשאנחנו קוראים בתורה כל שבת בבית הכנסת, ויושבים בכל בית הכנסת קבוצה גדולה מאוד של אנשים שתפקידם לזהות את הטעויות של בעל הקורא, אבל בעל הקורא אומנם משלם את המחיר, ומי שמרוויח זו דייקנות העברת המסורת.
האמת כך, אנשים בדרך כלל גם שאנחנו נתקלים, והנושא של תורה שבכתב, במידה מסוימת ברוב העם היהודי הוא קונסנזוס. זאת אומרת, אנשים מקבלים את הדברים, גם בתקופות שאנחנו מדברים אפילו על קבוצות שלמות שהתנתקו, הזכרת את רבינו סעדיה גאון, הידועה המלחמה הגדולה של רבינו סעדיה גאון נגד קאט הקראים, שהיום אנחנו עדים לשאריות עלובות, די עלובות, מאותה קאט גדולה שבתקופת רבינו סעדיה גאון אנחנו מדברים שהכילה, אפשר לומר, אפילו רוב הציבור היהודי כן נטה אחרי הסיפור הקראי. תורה שבכתב הפכה במידה מסוימת למקור באמת בלתי ניתן להפרחה. השאלות שמתעוררות, ופה באמת אנחנו מגיעים לסיפור קצת מורכב יותר, הזכרת רבנו סעדיה גאון, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. תורותיה משמע שיש לנו כאן תורה שבכתב, אבל תורותיה יש תורה נוספת, וזו התורה שבעל פה. ופה מאוד מאוד חשוב באמת, גם בספר אני יודע שאתה מרחיב בנושא הזה של המשמעות של תורה שבעל פה, איך להתייחס לתורה שבעל פה. אנחנו ננסה לעמוד על כמה נקודות שאולי נראות לנו על פניו אולי כבעייתיות, כמו הנושא של המחלוקות, אבל קודם כל איך הדברים בעצם משתלשלים, האם התורה שבעל פה זה למעשה פרשנות של חכמי ישראל, או כמו שמצד שני אנחנו מדברים שהתורה שבעל פה ירדה כרוכה יחד עם התורה שבכתב, איך להסתכל על הדברים.
מטבע הדברים, אנשים שאני נפגש איתם, בעיקר אנשים שאינם שומרי מצוות, ניתן לומר שעם התורה שבכתב הם קשה להם יותר להתמודד, כי יש את מערכת ההוכחות, ויש את הסבירות, ויש הרבה מערכות מקבילות שהופכות למין פאזל אחד גדול, שמי שעומד מולם וניצב מולם, זה מה שאנחנו עושים בסמינרים של ערכים, הוא יוצא מההרצאה והוא מבין שזה גדול עליו. זה אמיתי הסיפור הזה. זה מעמד הר סיני שלו. אבל אז מגיע השלב המעשי, ופה מתרחשת ההתנגשות. הקושי הגדול של האנשים שעושים את המעבר הזה, מעולם של חולין לעולם של קדושה, זה, עד כמה זה נשמע מוזר לאנשים שלא מצויים בעניין, זה דווקא התורה שבעל פה. כי כל בן אדם מבין שאם הקדוש ברוך הוא אומר לך, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, או שמור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך, אז זהו זה, אז צריך לעשות את זה. אבל אז הוא מגיע לבית המדרש, והוא שומע שרבי מאיר אמר כך, ורבי אלעזר אמר כך, ואז הוא מתבלבל, הוא אומר, רגע, אז זה אנשים אמרו. הוא הרי לא יודע מי אמר, מי זה רבי אליעזר. זאת אומרת, אם אנשים אומרים, גם אני אומר, שמעתי שהרב פלוני אמר כך ורב פלוני אומר כך. אז קודם כל, אם בני האדם יש להם הסמכות לפרש את דברי הקדוש ברוך הוא, אז למה יגרע חלקי? והבעיה השנייה שמתמודדים איתם זו השאלה הבאה: רגע, אם זה אומר כך וזה אומר כך, הרי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו כך או כך או את שניהם ביחד. הוא אמר לו דבר אחד, ואם יש מחלוקת לדעתם המוטעת, המחלוקת מעידה חס ושלום על אי בהירות, שכחה, טלפון שבור הם קוראים לזה, ועם הקושי הזה אנחנו צריכים להתמודד.
היא אולי גם מחדד את הדברים עם הבעיה הנוספת, ככל שאנחנו באמת מתרחקים מהנושא של מעמד הר סיני והפיזור בגולה, ואנחנו מגיעים היום חזרה לארץ ישראל, יש מציאות, פתאום אתה רואה מחלוקות בנות זמננו לסוגיות אקטואליות שללא ספק גם לא היו בתקופתו של משה רבנו, דיונים הלכתיים, הנושא כמו חשמל, הנושאים רפואיים, הנושאים שהמודרניזציה הביאה לפנינו, ואז שאומרים, תשמע, מה, בעצם, איזו מין סמכות זו, בגלל שיושב שם איזה רב, רק בגלל שהוא מבוגר יותר, ואולי הוא אפילו לא מבוגר יותר, אז בית המשפט העליון יאמר אחרת, מי בעצם נותן לנו את הסמכות לדברים האלה? איך אפשר להסדיר את זה? איך אפשר באמת ליישב את הדברים על הלב? יש איזשהו כלי?
אז ככה, קודם כל צריך לעשות סדר, כדי, לפעמים כשרואים את התמונה בצורה ברורה, אז זה הרבה יותר פשוט. החשש הזה של אנשים, חלקם חשש שבא ממקום אמיתי וחלקם על מנת לקנטר, אבל אני מתייחס לאלה שבאמת רוצים להבין. צריך להגדיר קודם כל מהי תורה שבעל פה. מה זו התורה שבעל פה? זה מין כזו מילה גדולה והרבה דפים ואותיות, אבל מה זו התורה שבעל פה? אז קודם כל אנחנו צריכים להרגיע את השואל ולהראות לו שהמחלוקת אינה קשורה לחוסר אמינות או לתקלה בהעברת המסורת, שזה החשש הגדול ביותר שלו. כלומר, אם משה רבינו יאמר לנו, כשאנחנו עומדים למרגלות הר סיני, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא לפרש את מצוות בסוכות תשבו שבעת ימים, אני לא חושב שתהיה לנו בעיה, כי משה רבינו, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, אנחנו מינינו אותו להיות שליח כדי לעלות אל הקדוש ברוך הוא לתת לנו את התורה, ואם הוא יאמר לנו זאת, אז אין לנו בעיה עם זה. הבעיה מתחילה כשמתחילים ספיקות. ואז אנחנו אומרים, רגע, אולי זה הקדוש ברוך הוא לא אמר, אולי אנחנו סתם עושים. אז אנחנו צריכים לחלק את התורה שבעל פה. אגב, הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות עושה את זה. יש לנו חלוקה מאוד מסודרת. יש לנו מצוות שכלולות תחת הכותרת הלכה למשה מסיני. יש לנו מצוות שנקראות פירושים מקובלים. יש לנו מצוות שנקראות פירושים מחודשים. ויש לנו גזרות ותקנות. ויש הבדל ביניהם. הלכה למשה מסיני, למשל, שהתפילין, הצבע שלהם שחור. כשמשה רבינו שמע מהקדוש ברוך הוא, או אמר לו הקדוש ברוך הוא כתוב והיו לתוטפות בין עיניך, או כשרתם לאות על ידיך, אז הוא הסביר לו מה זה וגם איך מקיימים את המצווה ומהם התנאים שלה והפרטים שלה וכיצד כותבים את התפילין וכו'. הצבע של התפילין נקרא הלכה למשה מסיני. מדוע? אומר הרמב״ם, הלכה למשה מסיני זה פירוש שנתן הקדוש ברוך הוא בעל פה למשה על אופן קיום המצווה, אבל המאפיין הייחודי שלו זה שאין לו רמז בתורה. כלומר, זה שהתפילין צריכים להיות שחורות, אם ננפה את התורה ב-13 נפות, ועם כל הכללים שהתורה נדרשת בהם, לא נגיע לאיזה צבע התפילין צריכים להיות. ולכן, הלכה למשה מסיני זו בעצם זה פירוש למצווה שאין לה רמז בתורה. והיה, אם חס ושלום תשכח, או ישכח הפירוש, או, 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 או תשכח ההלכה שתפילין צריכים להיות שחורות, לא יהיו בידינו כלי שחזור כדי לשחזר את צבע התפילין. ולכן הרמב״ם אומר שבהלכה למשה מסיני לא טיפול שכחה ולא מחלוקת. מה מוסגר אני אומר רק כדי להרגיע את מי שמצוי בתכנים, שבעל שות חוות יאיר דן בסוגיה הזאת ומערער על ההנחה הזאת, אבל אפשר לדון בזה. בכל מקרה, זו הלכה למשה מסיני. אם אנחנו יוצאים הלכה למשה מסיני, אין מחלוקת, נרגע השואל, כי הוא מבין שהמחלוקות לא קשורות למה שמשה רבינו קיבל מעת הקדוש ברוך הוא.
אוקיי, אנחנו בעזרת השם מיד לאחר הפרסומות תמשיך לנתח באמת את הסדר של הדברים. פרסומת ואנחנו מיד שווים.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס ואבינועם יוגב.
שמנו לכם תוכנית המסע, ואיתנו בתוכנית נמצא היום הרב אהרון לוי. הנושא שלנו מסביב נושא של תורה שבעל פה, ועסקנו באמת בסדר הכרונולוגי, ראשית כל של המסירה של תורה שבכתב, לאחר מכן נגענו באמת במספר נקודות, מאוד מורכבות בנושא של תורה של בעל פה. נבוא ונאמר כך, הבעיה הראשונה שמצבנו אותה, או הפתרון הראשון אולי, הנושא של באמת הלכה למשה מסיני, כל מיני הלכות שבאמת אין לנו שום כלי לדעת מתוך פירוש הדברים, בכל זאת כך מקובל במשך דורות, כך גם מיישמים. הדוגמה שהרב הביא מקודם באמת הייתה הנושא של התפילין, והנה בתוך הנושא של התפילין אני כבר אולי מדלג ואולי נצטרך להתעלם ולהתייחס בהמשך, אבל כולם מכירים תפילין רבנו תם, תפילין רשי. אז אמנם זה הנושא של סדר הפרשיות בפנים יותר מאשר הצורה, האם זה גם כן חלק מהנושא של הלכה למשה מסיני?
אז כאן אנחנו עוברים לנושא של פירושים מקובלים, אבל צריך לזכור, דיברנו על תפילין והלכה למשה מסיני, לא כולם מניחים תפילין לצערי, יניחו, עזרת השם. אבל כל מי שמניח תפילין, מניח תפילין שחורות. אני לא ראינו אדם שמניח תפילין בצבע סגול מטל, למשל, למרות שהוא מאוד מעודכן מבחינת פרטי הלבוש שלו. מפני שזו הלכה למשה מסיני, וכך צריך לעשות. ומי שמתבונן ורואה שכל התפילין, שכל היהודים בכל העולם הם בצבע שחור, מבין שלא נפלה שכחה באשר לצבע התפילין. כאן אנחנו עוברים לפירושים מקובלים. ההבדל בין פירושים מקובלים להלכה למשה מסיני הוא מאוד מאוד פשוט. אם אמרנו שבהלכה למשה מסיני אין רמז בתורה לפירוש, הפירושים המקובלים יש להם רמז בתורה. כמו למשל, שפרי עץ הדר זה אתרוג. עכשיו, אם ישכחו שפרי עץ הדר זה אתרוג, אל דאגה. יש לנו הכלים שהתורה נדרשת בהם כדי להוציא מתוך התורה שפרי עץ הדר זה אתרוג. אבל גם שפרי עץ הדר זה אתרוג, לא נפלה שכחה ולא מחלוקת. שהרי אתה רואה שאומנם לא כולם נוטלים אתרוג, אבל מי שנוטל, לא נוטל לימון למרות שיותר זול. כלומר, בפירושים מקובלים ובהלכה למשה מסיני לא נפלה שכחה. ואם לא נפלה שכחה, סביר להניח גם שלא יהיו מחלוקות.
אבל בכל זאת, הנה בנושא של אתרוג, אנחנו רואים כן איזשהו מקום, האתרוג התימני הוא לא בדיוק האתרוג המרוקאי וה...
כן, זה אותו זן. ודאי, זה אותו זן. אנחנו מדברים על אותו זן, יותר גדול, יותר קטן, אין פרצופים שווים. בסדר, אבל זה אותו זן.
אבל זה אתרוג.
זה לא לימון.
אנחנו בהחלט לא מדברים על משהו אחר, ובתורה ודאי לא כתוב במילה אתרוג.
לגבי הנושא של תפילין רשי ורבינותם, יש שני נושאים שלכאורה... לכאורה מעידים על איזה גורמים להרהור באשר ליציבות המסורה, וזה הנושא של תפילין והנושא של תקיעות שופר בראש השנה. אנחנו יודעים את תקנת רבי אבאו מקיסרין, שגם תרועה וגם שברים וגם הנושא של תפילין רשי רבינו תם, אז איזה תפילין משה רבינו הניח? אז בספר שלי אני מתייחס לשתי הסוגיות הללו, אלו תפילין הניח משה רבנו וכיצד נתקע משה בשופר. אלו שני פרקים שעוסקים בנושא. בגדול אפשר לומר שרבנו תם לא המציא את התפילין.
כן, גם לא רשי.
בדיוק. זאת אומרת שגם בתקופת רשי וגם בתקופת רבנו תם אחר כך היה ידוע שיש שני זוגות תפילין, שני סוגים, סדר הנחת הפרשיות בתוך התפילין.
מה זה העניין של הכרעה? זאת אומרת איך לנהוג?
אז יש, ואני מביא בספר מקורות על הקדמוניות של תפילין של רבינו תם ותפילין של רשי. זה שאנחנו קוראים לתפילין לשם רשי ורבינו תם, זה מפני שאז הוכרעה המחלוקת הזאת בהלכה למעשה לגבי שאר כל העם ולא רק לחסידים ואנשי מעשה. אבל גם הנושא הזה לא מעיד לא על מחלוקת ולא על שכחה, מסיבה מאוד פשוטה.
רגע, מאמר המוסגר, האגדה שמספרת שכשרשי הרים את רבנו תם כילד קטן על ידיו והוא תלש את התפילין והשליך אותם, שמעת איזה מקור לנושא הזה או שזה דברים שהומצאו במהלך הדורות?
אני לא יודע, אני אגיד לך, אני לא נוטה לזלזל בסיפורים שעוברים במסורת, אבל אני גם לא חושב שאנחנו צריכים לבנות את ההתייחסות שלנו, את ההשקפה שלנו, לסמך סיפורים שאנחנו לא יודעים מה המקור שלהם. אפשר לקבל, אפשר לא להסכים, אפשר כן להסכים. אבל שוב פעם, פירושים מקובלים זה פירושים שלא נפלה בהם שכחה, מפני שקיבלנו אותם ממשה. בקיצור, כל מה שקיבלנו ממשה רבינו לא נפלה בו שכחה עד עצם היום הזה, וצאו ראה מה היה מדבר, אתה יכול להסתכל מה אנשים עושים. איפה מתחילות המחלוקות? המחלוקות מתחילות בפירושים המחודשים. פירושים מחודשים זה מקומות שיש לנו התייחסות לשינוי במציאות, כמו חשמל, או כמו כל סוגיה שברור לנו לחלוטין שמשה רבינו לא לימד את בני ישראל כיצד נוהגים במקרה הזה, למרות שכל מה שתלמיד עתיד לחדש נאמר למשה בסיני. אבל אנחנו לא קיבלנו הוראות מפורשות שכשימציא איקס את החשמל אנחנו נדע איך להתייחס לזה. אז המציאות מסדרת לנו סיטואציות שאנחנו צריכים להתייחס אליהם מבחינה הלכתית.
זאת אומרת, ברמת הדימוי מילטה למילטה, שם אנחנו נמצאים בבעיה.
אנחנו לא בבעיה, פה מתחילות המחלוקות. עכשיו, המחלוקת לא מעידה על שכחה, אלא להפך, המחלוקת מעידה על התחדשות של מציאות שאנחנו צריכים להתייחס אליה. וכאן אנחנו בעצם שואלים, רגע, בסדר, אז פירושים מקובלים, פירושים הלכה למשה מסיני, בסדר, המחלוקת, הכל טוב, אבל מה פתאום שאני צריך לקבל את ההכרעה של חכמי ישראל בעניין הזה? ופה אנחנו מגיעים לשאלת הסמכות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שתיווצר מציאות שבה נידרש להכריע בהלכה שלא למדנו, והתורה כותבת לנו כיצד אנחנו אמורים לעשות זאת, וכך כתוב בתורה, כי יפלא ממך דבר למשפט, וקמת ועלית על השופט אשר יהיה בימים ההם, יגיד לך את דבר המשפט, לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. זאת אומרת, משה רבינו מייצר בהוראת הקדוש ברוך הוא את המנגנון שעתיד להתמודד עם סוגיות שהתעוררו לאחר מותו.
בכל זאת, אולי במאמר, שוב, מאמר המוסגר בתוך הנושא של המחלוקות בדברים המתחדשים, כשאנחנו נפגשים למשל למחלוקת הלל ושמי, אני עוד מדבר לאחר מכן כמובן בית הלל ובית שמי, שהדברים שם כן אנחנו פוגשים דברים שהם לא על דברים שמתחדשים, כדוגמה המחלוקת המפורסמת שבעקבותיה באמת נאמרו מספר אמירות במסכת יבמות, הנושא של התרת הצרה לאחים, איך להתייחס לנושא הזה של דבר שכן, ודאי הנושא של יבמה היה בתקופת משה רבנו, זה לא דבר שמתחדש עם הזמן. פה באמת הכלל הזה לא מתאים, אז איך אולי ספציפית מחלוקת בית הלל ובית שמאי אנחנו רואים התייחסות קצת שונה?
צריך לעשות הבחנה בין מחלוקת של הלל ושמאי למחלוקות של בית הלל ובית שמאי. הגמרא אומרת במסכת סוטה שמת רבי יוסי בן יועזר בתלו אשכולות ומסבירים איש הכל בו, ורשיקים אני מביא שם שעד תקופתו של רבי יוסי בן יועזר לא היו מחלוקות בישראל, ומי שנפטר התחילו המחלוקות. ויש כאן שאלה עצומה, אנחנו יודעים בבירור שהיו מחלוקות עוד לפני רבי יוסי בן יועזר, בנושא תמון באש עם דוד המלך, בנושא המוני ולא המונית, עד שבא המסב את חרב בית המדרש וכולי. זאת אומרת, היו מחלוקות, ברור שהיו מחלוקות, לא ייתכן שלא היו. אז כיצד זה אומר כך רשי? ההסבר הוא כך, אנד רבי יוסי בן יועזר לא הייתה מחלוקת שלא הוכרעה בדור שבו היא נולדה, כי הייתה סנדרין ונמנים וגומרים. משמת רבי יוסי בן יועזר הייתה תקופה שהיוונים שלטו בארץ ישראל, זו הייתה תקופה קשה, וביטלו, ולא ביטלו אבל החלישו מאוד את הסנדרין, מינו כמה סנדראות והפכו את העסק לעניין פוליטי, והמחלוקת על שמיכה ביום טוב בין רבי יוסי בן יועזר לרבי יוסי בן יוחנן נמשכה ועברה כמה גלגולים, כמה דורות, ואז באו הלל ושמי ונוספו עוד כמה שלוש מחלוקות. זה כל הסיפור. רוב המחלוקות שאנחנו יודעים על בית שמאי ובית הלל זה מחלוקות שמאוחרות יותר, שהיו בתקופה ששם גם שוב לא הייתה סנדרין ולא הייתה הכרעה, ולכן הדבר הראשון שעושה רבן גמליאל כשהוא מקבל את הנשיאות בחזרה מרבי יוחנן בן זכאי שהחזיק בה בתקופת החורבן, הוא מקים ביבנה את הסנדרין ומכריע הלכה, והלכה כבית הלל. כלומר, מוסד הסנהדרין תפקידו לייצר מצב שבו כל מחלוקת שמתעוררת נחתכת בזמן הקצר ביותר האפשרי, כדי למנוע מצב שבו התורה תהפוך לשתי תורות, כמו בתקופה של בית הלל ובית שמאי. זאת אומרת, מוסד הסנהדרין הוא מוסד נחוץ מאוד, לכן אנחנו מתפעלים השיבה שופטנו כבראשונה, כי מוסד הסנהדרין הוא הכרחי ליציבות ויכולת ההכרעה, בהחלט, בהחלט שכך. ולכן אנחנו גם רואים שאם אנחנו מדברים על מעמד הר סיני, אז כתוב במדרש שכפה למר כגיגית נאמר על התורה שבעל פה, כי על התורה שבכתב לא צריך לכפות, הם אמרו נעשה ונשמע. הנושא הזה של קבלת התורה שבעל פה כסמכות, אנחנו שמים לב שכביכול נעשה מעמד הר סיני נוסף. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אספה לי 70 איש מקני ישראל, יצחו בפתח אוהל מועד, ועצלתי מן הרוח אשר אליך, ונתתי עליהם. זאת אומרת, כל עם ישראל עומדים, ורואים כיצד הקדוש ברוך הוא הופך 70 איש מזקני ישראל, לבעלי סמכות רוחנית, עם גושפנקה רוחנית, והם הופכים להיות הסנהדרין הראשונים, שנוסעים במסע עם יחד עם משה רבינו, ולכן השמיכה, שמיכת הדיינים בסנדרין הייתה כל כך חשובה והייתה נעשית בפרהסיה, כי כל עוד אנחנו יודעים מי קיבל ממי ומי הוסמך על ידי מי, הסנדרין הראשונים חיים ונושמים ויש להם סמכות, ולכן יכולת ההכרעה שלהם מקובלת על כל העם. ובמערכת הזאת יש כלל מאוד ברור, אחרי רבים להטות, וזה כתוב בתורה. זאת אומרת, התורה מקימה מנגנון בשם השם לעיני העם, מעין מעמד הר סיני זוטה, יש אחד לתורה שבכתב ויש אחד לתורה שבעל פה.
דיברת על נושא באמת של הסמכות של החכמים. כולנו מכירים עשה לך רב והסתלק מן הספק. בוא ניקח משהו פרקטי להיום, בעיקר אולי בציבור בעלי התשובה שאיתם אנחנו פועלים. בן אדם אתמול חזר בתשובה, אין לו רב לפני כן, איך בעצם הוא בוחר רב? יש מגוון, יש עניין של הנהגות, הוא בן אדם שגם מגיע אגב בלי שום הנהגות מקוריות, זאת אומרת מבחינתו אין את אל תיטוש תורת אמך, כי כבר נטשו הדור או שניים לפניו. שוב, אני מדבר עכשיו משהו פרקטי, מעשי, בן אדם יוצא מהסמינר, מה אנחנו מנחים אותו?
אז ככה, יש תשובה של משה פיינשטיין באגרות משה, ששם הוא מתייחס לשאלה ששואל אותו אדם שהוא בעל תשובה, שבאמת אין לו את המושג של אל תיטוש תורת אמך, והוא שואל אותו מה הוא אמור לעשות, ויש כמה אפשרויות. האם הוא יכול למשל לאמץ את תורת אמו של זה שישיב אותו בתשובה? והתשובה היא כן. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כרגע על איזו דרך הלכתית אני לוקח לעצמי, אלא ברמה הפרקטית, איך אני עושה לי רב. והתשובה לכך היא מאוד פשוטה. כמו שבוחרים רופא. בדיוק אותו דבר. אני אסביר. המושג עשה לך רב מתחלק לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה אנשים שהולכים לרב כדי לשאול אותו מה אומרת ההלכה. והוא צריך להיות איש הלכה. יש עוד אדם שהולך לשאול את הרב שאלות, אבל לא בענייני הלכה, אלא הלכות הוא יודע, הוא צריך עצה. יש לו ספק. ויש אנשים שהולכים לרב גם כשאין להם ספק. הם כבר החליטו לקבל ברכה.
ברכת הדרך.
בדיוק. זו קבוצה אחת. ויש אנשים שהניסיון שלהם באמונת חכמים, זה בשלושת התחומים האלה. האם לשאול את הרב מה אומרת ההלכה או להחליט לבד? האם ליטול עצה מן הזקנים או להתייעץ עם הצעירים? והאם לקבל ברכה או לא? האם אתה מאמין שבידי חכמי ישראל הקדוש ברוך הוא נתן כוח? זו אמונת חכמים ברמה הבסיסית. אנשים שגדילים על שמירת מצוות ומכירים בגדלותם של חכמי ישראל, ניסיון אמונת חכמים שלהם שונה לחלוטין. והוא קשור לתחום אחר לגמרי. יש אנשים שגם הלכה יודעים וגם עצה לא צריכים וגם ברכה הם יכולים לברך את עצמם. ועדיין הם עושים להם רב. אני זוכר שנפטר רב מאיר חודש, זכר צדיק לברכה, רב הירש פלאי זצ"ל, נתנו לו שיחת מוסר. הוא ישב במשך 40 דקות ובכה כמו תינוק עם כל התופעות הפיזיולוגיות. במשך 40 דקות רק משפט מרוסק אחד חזר על עצמו. עם מי אני אתייעץ עכשיו? ואני הייתי בשוק. האיש הזה לא צריך להתייעץ עם אף אחד. הוא מייעץ לכולם. הוא יודע כל התורה. בן על אבא שלו לא בוכה ככה. הסיבה שבגללה האדם צריך לו רב, זה לא רק בשביל עצה הברכה או שאלה הלכתית. אנחנו יודעים שהתכלית שאליה האדם צריך לשאוף בחיים זה דביקות בקדוש ברוך הוא. והדביקות, כך מבאר בעל הסולם, הדביקות בקדוש ברוך הוא היא הרגשתו של הבורא. והרגשה נמדדת בהשתוות הצורה. כלומר, על ידי שאנחנו משווים התכונות. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא משפיע ואנחנו נוטלים, אנחנו לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא. והתכלית של להתענג על השם, אותה מזכיר הרמח"ל בפתיחת מסילת ישרים, במילים פשוטות של עבודה, זה לסטט את האישיות ולצמצם בה את התכונות המבדילות אותנו מן הקדוש ברוך הוא, שזה האגו שלנו, שזה האני. אנשים יכולים לחיות כל החיים בעולם הזה מתוך תחושה שהם מנוותנים ושהם בטלים ומבוטלים כהפרה דהרה, ולא מיני ולא מקצתי. המדד האמיתי שהאדם יכול למדוד את עצמו עד כמה הוא באמת מתבטל, עד כמה הוא כובש את רצונו מפני רצון השם, זה על ידי עשה לך רב. כשיש לאדם רב, יש לו מדד אמיתי, אנושי. אתה מערער אחריו, אתה בטל אליו. חז"ל אומרים, כל המערער אחר רבו כמערער אחר השכינה. מדוע? מפני שמי שאין לו רב, שהוא מתבטל אליו בביטול, הוא לא יכול להגיע להרגשת השם. ולכן את השם אלוהיך תראה, אומר רבי עקיבא, זה לרבות תלמידי חכמים. עכשיו, אדם צריך שיהיה לו מישהו להתבטל אליו, ולכן תסתכל, הרמב״ם במסכת אבות כותב על עשה לך רב, אפילו אם הוא קטן ממנו בחוכמה, כתוב.
אתה שמעת, גם גדול הדור אמור לעשות לו רב, העיקר שיהיה מישהו.
ואפילו אם הוא קטן ממנו, אתה שמעת פעם על מישהו שהולך ללמוד במודע מתוך מישהו שיודע פחות ממנו? אם זה היה רק בשביל ללמוד, אני מבין, זה קשה מאוד.
הפוך, אם זה בשביל ללמוד, אי אפשר להבין, כי זה באמת לא עובד. אבל אם באמת המטרה שהזכרתם,
רק שלהתבטל בפני קטן ממך, זה יותר קשה מלהתבטל בפני גדול ממך. אז אפילו אם הוא קטן ממך.
אני חייב לציין שלצערי, אנחנו רואים בדור האחרון, ודברים שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, שלפעמים אפילו להתבטל בפני גדול ממך, זה מאוד מאוד קשה, והדבר הזה יוצר באמת.
ויש צד זכות, יש צד זכות כאן, מפני שכתוב במשנה, מסכת סוטה, שבעקבות משך חוץ בישגה. אז אם חוץ בישגה, אז מה הדבר הראשון שיבלוט? חוסר הנכונות להתבטל. ולכן כותב הרב דסלר שאמונת חכמים הוא הניסיון האחרון של תופסי התורה ערב הגאולה.
אז את זה אנחנו לפחות מרגישים. אז ערב הגאולה אנחנו ודאי, אנחנו נעשה הפסקה קצרה לפרסומת ומיד לאחר מכן נשוב.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס ואבינועם יוגב.
שבנו אליכם, אנחנו בתוכנית המסע. נמצא איתנו כאן הרב אהרון לוי, מבחיר המרצים של ארגון ערכים. לפני הפרסומות שאלנו כיצד ניתן באמת לקבוע את הרב שמנחה אותנו בדרך כלל, עשה לך רב. התחלנו בעצם לענות על התשובה כיצד כל בן אדם יכול לבחור לו רב בהנהגות, בהלכות, במעשים. וכמובן השאלה שאנחנו מתעסקים איתה ביום יום בערכים זה בעלי התשובה. שהם מתחילים מדרכם, הם רוצים לדעת באיזה עניין הם צריכים לפנות לרב, ובאיזה סמכות הרב יכול לתת להם את התשובה, וכיצד הם ינהגו מכאן ולהבא.
אז ככה, ההבדל בין בעלי תשובה לאנשים שגדלו בבתים דתיים, הוא לא הבדל גדול בנושא של עשה לך רב, אבל יש הבדל אחד שהוא יכול לגרום לתקלות. בעלי תשובה הם אנשים שנולדים עם שכל, כלומר הם מצד אחד קטן שנולד, אבל מצד אחד הוא בצביונו והוא מצוי במצוקה גדולה, מפני שהוא רוצה להספיק את כל מה שהוא לא הספיק קודם לכן, וכל מי שיודע קצת יותר ממנו הוא רץ אצלו ולומד ממנו. ולבעלי תשובה חסר משהו אחד, אני מדבר על בתחילת הדרך ממש, אני לא חלילה, וזה חוש הביקורת לממי נלמד, ממי ראוי ללמוד. אנחנו יודעים שלא כל אחד שיודע ספר ראוי ללמוד ממנו. אנחנו צריכים לבדוק ממי הוא למד, מה חושבים עליו חכמי ישראל. וכשאנשים שואלים אותי בסמינר, אוקיי, נעשה ונשמע, עכשיו ממי נשמע? אז אני אומר להם שזה כמו שאמרתי לך, כמו שאתה הולך לבחור רופא, אותו דבר. כשבן אדם הולך, כואבת לו היד, הוא הולך לרופא, כמובן שהוא הולך לרופא של קופת חולים, כי חבל על הכסף, והרופא של קופת חולים אומרים שאפשר שצריך ניתוח. אז הוא לא סומך על רופא של קופת חולים, הולך לרופא מומחה, וגם הוא אומר לו שאפשר שצריך ניתוח, ונגיד שהגיעו למסקנה שצריך ניתוח. ומכיוון שזה יד ימין, מכיוון שהוא משתמש ביד ימין, אז הוא רוצה מנתח טוב, אז הוא לוקח באופן פרטי, כמובן שיש לו את האפשרות. עכשיו, איך הוא בוחר את המנתח? אז הוא מחפש את המנתח הכי טוב. איך הוא יודע מי המנתח הכי טוב? אז יש דרך מאוד פשוטה. תבחר לך 10 מהמנתחים שיש להם שם שהם הכי טובים בארץ, אבל אתה לא באמת יודע. ותשאל כל אחד מהם מי הכי טוב אחריהם. ומי שיגידו לך עליו, תיקח אותו. אותו דבר אני אומר על רב. אתה לא יודע אם הרב הזה ראוי, אם ראוי שאתה תלמד ממנו, שתתבטל אליו. כי להתבטל מול רב זה להיות כחומר ביד היוצר. זה מאוד מסוכן. אז איך אתה יודע שאתה עושה את הדבר הנכון? אז ללכת לגדולי ישראל כל יום לשאול שאלות אתה לא יכול. זה היה מאוד מומלץ, אבל זה בלתי אפשרי. אבל אתה הולך פעם אחת לאדם גדול בתורה, מוחזק מגדולי ישראל, ואתה אומר לו, האם אני יכול להיות תלמיד של רב פלוני? ואם הוא יגיד לך שכן, אתה יכול לסמוך על זה בעיניים עצומות. ככה בוחרים רב.
טוב, אנחנו ננסה ככה לגעת, לחזור לנושא של המחלוקות. ופה בעצם הצבנו קודם איזושהי שאלה, באמת, אני חושב שבנושא של בעלי תשובה, הזכרת שכל אחד יכול לקבל את הרב של זה שיחזיר אותו בתשובה. הבעיה שלא תמיד הרב שיחזיר אותו בתשובה, זה הרב שלאחר מכן מלווה אותו, נאמר אפילו בדרך כלל זה לא זה. בן אדם יצא מסמינר של ערכים, יצא ממספר הרצאות, הוא החליט לקבל את הקבלת עול תורה ומצוות, את אותו נעשה ונשמע, ועכשיו הוא מחפש את הנשמע. האם באמת הוא צריך לחזר אחרי משהו שקשור למקורות שלו, שמבחינתנו, מבחינת ההלכה, אפשר להתעלם מזה ופשוט לחפש את המקום אולי שהכי נוח? יש גם את הנושא הזה, את המקום שהוא באופן אישי מרגיש שמתחבר אליו בשלב הנוכחי שלו בחזרה בתשובה.
אני אגיד לך, אתה שואל אותי שאלה שאני לא, אני לא האדם שראוי להשיב עליה. זו שאלה הלכתית. וצריך להציג אותה לפוסקי הלכה. כבר דנו בה, אבל אני בכוונה ברדיו לא רוצה לעסוק בזה. וזו שאלה שאדם צריך ללכת לרב, פוסק הלכה ולשאול אותו.
זו גם תשובה. מה אגיד לבן אדם ללכת לרב ולשאול? זו התשובה שאולי אנחנו באמת רוצים שתגיע לאותם אוזניים שכרגע קרויות ומאזינות לנו. אם אנחנו חוזרים חזרה באמת לנושא של המחלוקות, ודיברנו על הכרעה במחלוקות, אני משער שגם חלק מציבור המאזינים, ודאי רב מכיר את הנושא הזה של מופיע בפרי צדיק, לעתיד לבוא, כל מקום שנפסקה הלכה כבית הלל, תדע הלכה להיפסק כבית שמי. ופה הדבר הזה קצת אולי מעורר איזושהי תמיה איך להתייחס לדברים, כי אם האמת היא, אם יתברר דרך כללי הפסיקה שבית הלל הם אלו שפגעו במה שמשה רבנו באמת ההנחיה שהביא מהר סיני, אז מה קרה? לעתיד לבוא הדברים עתידים להשתנות, או איך באמת אנחנו מתייחסים לנושא הזה?
יש כמה תשובות בדבר.
סוג של פרדוקס.
כן. יש כמה תשובות בדבר. זה לא שבית שמי לא ידעו מה משה רבינו אמר, ובית הלל כיוונו יותר טוב למה שמשה רבינו אמר. כך טוען הר"ן בדרשות. והוא מבאר כך. כשהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו, הוא לימד אותו את המצווה ואת פירוש המצווה. ושואל הר"ן, מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? האם מקו חלה או מקביים? האם כבית שמי או האם כבית הלל? אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא הציג למשה רבינו את האפשרויות ההלכתיות שאפשר שמקו ואפשר מקביים, וכששאל אותו משה להלכה ביקש ממנו הקדוש ברוך הוא שימתין, וכך פרס בפניו את המצווה ואת פירוש המצווה של כל מצווה ומצווה. ובסופו של דבר כשמשה שואל אותו ומה עושים, הוא אומר לו אחרי רבים להטות. כלומר האפשרויות הם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וזה שכל מה שתלמיד עתיד לחדש נאמר למשה בסיני. ההכרעה רצון השם זה שבעולם הזה יכריע הרוב. ולכן מהר"ל כותב שמצד העולם הזה הולכים אחרי הרוב. כי דעותיהם של בני אדם אינם שוות. והיצר של האדם מסית אותו מן האמת. ולכן במטיבתא דרכיא לא הולכים אחרי רבים, הולכים אחרי האמת. בעולם הזה הולכים אחרי הרוב. עכשיו המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל או בין שמאי להלל היא לא מחלוקת פשוטה. היא מחלוקת עקרונית, היא מחלוקת בין רוב מניין לרוב בניין. שבית שמאי חריף את פי, היו יותר חריפים, אבל בית הלל היו הרוב. ובעולם הזה אחרי רבים להטות. אבל מצד החריפות, אין ספק שבית שמאי היו רוב בניין. ולכן יש מחלוקת. ואנחנו, אין לנו אלא מה שכתוב בתורה. והתורה היא לא בשמיים, ואחרי רבים להטות בארץ. מה שיהיה לו לעתיד לבוא, אם לעתיד לבוא יגיד הקדוש ברוך הוא כבית שמי, אנחנו נעשה את רצון השם כבית שמי.
מעניין שבאמת דרך הדברים הללו נוכל להבין את הדקדוק של המילים אחרי רבים להטות. זה לא עניין של הכרעה, זה להטות. הטעיה זה להסיט. זאת אומרת, יש פה כרגע זו צריכה להיות ההכרעה, כאשר אנחנו נוטים כרגע אחרי זה, כאשר בהחלט יכול להיות שברגע שהמציאות תשתנה.
זה אז... דרך אגב הסיבה לאחת השיטות מדוע לא נכתבה התורה שבעל פה. אחת הסיבות שלא נכתבה התורה שבעל פה.
זו שאלה שבאמת רצינו לעסוק בה ולהרחיב בה, רק לא נראה לי שנספיק בשתי דקות שעד הפרסומת והחדשות, אבל אנחנו נעשה את זה, נרחיב מיד לאחר מכן בשעה 10, בעזרת השם, לאחר הפרסומת והחדשות נוכל להרחיב בנושא. אנחנו נעצור כאן, נעבור לפרסומת וחדשות, ובעזרת השם בשעה השנייה ננסה באמת לדבר על המשמעות, מדוע התורה שבעל פה נשארה, או מראש ניתנה בצורה של בעל פה, ומה קרה במהלך השנים שהוא עלתה על הכתב, מה הוא עלה, מה לא. בעזרת השם, תישארו איתנו לאחר פרסומות וחדשות.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס ואבי נועם יוגב. המסע עם הרב ישי ואליס ואבי נועם יוגב.
ערב טוב, שבנו אליכם, תוכנית המסע, שעה שנייה, איתנו באולפן הרב אהרון לוי, הנושא שלנו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אנחנו שבוע לפני חג השבועות, יום מתן תורתנו, ואנחנו למעשה הגענו אולי לאחת הנקודות המשמעותיות בנושא של תורה שבעל פה. אולי נפתח באמת בשאלה פשוטה, למה תורה שבעל פה צריכה להיות בעל פה? למה לא מראש העלו את הדברים על הכתב? אולי זה גם היה מונע מחלוקות בעתיד, ופותרים את הבעיה בסיפור הזה.
בסוף השעה הקודמת הבאנו את דברי הר"ן, שמבאר את דרך קבלת פירוש המצוות ממשה רבינו, והסברנו שמשה רבינו לא קיבל את פירושי המצוות עם הכרעה, אלא עם הציווי אחרי רבים להטות. עכשיו בואו נתאר לעצמנו שבית דינו של משה קובע שמיקר חלה, ולא מקביים. ולאחר מכן בא בית דינו של יהושע וקובע מקביים. ובבית דינו של משה כתבו את התורה שבעל פה. אז אנחנו עכשיו צריכים לעשות שדרוג, עדכון לכל הגרסאות, ופשוט להחליף את התורה שבעל פה. כי אם בית דין מאוחר יכול לחלוק בדרכים שהתורה נדרשת בהם, ובגזרות ותקנות, כפי שכותב הרמב"ם בהלכות ממרים, אם התורה שבעל פה היא דינמית, והיא יכולה להשתנות על פי הסמכות שהתורה שבכתב נתנה, לא רק שאין טעם לכתוב את התורה שבעל פה, אלא שכתיבת התורה שבעל פה יכולה ליצור בלבול. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אסר על משה רבינו לכתוב את התורה שבעל פה. יש לכך כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא הסיבה שמנינו כאן. אבל יש לנו עוד כמה סיבות היסטוריות. כתוב במדרש, אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, כתוב בגמרא, אכתבן עליהם. אמר לו לא. למה? אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפני שעתידים אומות העולם להשתעבד בהם, שבכתב יתלו, שבעל פה לא יתלו. אנחנו יודעים שאכן גם כך קרה. כלומר, כשהגיעו הנוצרים,
תרגום השבעים, מה שאנחנו נקראים?
תרגום השבעים היה מוקדם יותר, תקופת תלמי פילדלפוס. אבל כשהגיעו הנוצרים, הנוצרים הראשונים, הם בדרך זו או אחרת קיימו את התורה. וביטול המצוות הגיע בתקופתו של פאולוס, שהיה מאוחר יותר. אנחנו כאן בענייני חג השבועות, אנחנו לא נעסוק יותר מדי
ודאי לא בתיאולוגיה הנוצרית.
כן, ודאי. אני חושב שהמאזינים שלנו יכולים לפתור עצמם מזה, אבל צריך לדעת שהקביעה של פאולוס הייתה מנוגדת למה שנאמר בשמו של אותו האיש, שהוא אמר לא באתי לגרוע מתורת משה.
הדברים הללו אפילו בכוזרי מובאים, כן, אז זה עדיין ניתן להילמד.
אז אנחנו נצטט את הכוזרי, אלא להוסיף עליהם. והוא עמד בביטל הכל וקבע את הקביעה שאין כאן מקומה, אבל הוא בעצם אמר שהכל תלוי באמונה, ופטורים מן המעשה. יש לכך סיבות חברתיות, היסטוריות, דתיות, לא נכנס להם כרגע, אבל אחת הסיבות שהוא נאלץ להיפרד מהתורה שבכתב, היא מפני שהמפתחות לתורה שבכתב היו בידי חכמי הפרושים. שרדפו את הנוצרים, ותורה שבכתב בלי תורה שבעל פה היא כאבן שאין לה הופכין. וזה כתוב במפורש במדרש. כתוב שלעתיד לבוא באים אומות העולם ואומרים, אנו הם ישראל. זה ממש הטענה הנוצרית. אנו הם ישראל, אנחנו היהודים. אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא מי שמסתירין שלי בידו ויטול שכר. פירוש הדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, יבוא מי שהמפתחות של האוצר אצלו הוא בעל הבית.
אולי תביא לנו באמת כמה דוגמאות, זה מעניין ככה לראות איפה זה בא לידי ביטוי.
המפתחות לתורה שבכתב הם רק בתורה שבעל פה. אני, כשאני נדרש בסמינרים, נכון בשבתות, להרצות בנושא של תורה שבעל פה, אני פונה לציבור בגישה הפוכה. אני אומר, תראו, הטענה של אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אני אעשה רק מה שכתוב בתורה מקובלת עליי. אז בואו נזרום איתה, אבל עד הסוף. למשל, אנחנו רוצים למשל לקיים מצוות שבת. אז מה זה לא תעשה כל מלאכה? נו, כל אחד יסביר. אבל מה זה על יצא איש במקומה ביום השבת? זאת אומרת, אם בכניסת שבת היית במקום שאין כאן המקום להזכירו, האם תישאר שם עד מוצאי שבת? כתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. מי אמר שזה חלב? אולי זה חלב? הרי ניקוד לא כתוב בתורה. והיו לתוטפות בין עיניך. מה זה תוטפות? ימול לכם כל זכר? נכון, אבל איפה? לא כתוב. ורבי עקיבא בתורה שבעל פה אומר מניין לברית מילה שהיא באותו מקום. זאת אומרת שהמיקום לכאורה של ברית המילה הוא תורה שבעל פה. אם אנחנו הולכים לפי התורה שבכתב, צריך לעשות מתנוח לב פתוח ביום השמיני שנאמר ומלתם את תורלת לבבכם. וזה כתוב במפורש בתורה שבכתב. למעשה, את השאלות האלה אני שאלתי פעם, אני הגעתי לתקן תקר בגלגל, פנצ'ר ביידיש, אצל בעל תשובה שלנו, בסגולה. ואיך שאני יוצא מהרכב, הוא בא אליי עם חיוך ענק, מחבק אותי והשתבח שמו, ותדע, שפה של אלה שקרובים לקדוש ברוך הוא יותר מאיתנו. והוא אומר לי, מזל שבאת, מה קרה? הוא אומר, יושב פה אצלי רב של שומרונים. זה לא בדיוק רב, זה כהן. והוא כבר כמה שנים מגיע לכאן לתקן אצלי, וכל פעם משאיר אותי עם פנים חפויות, ואני, הפעם תעשה טובה, תשאיר לו את החיוך על השולחן. וניגשתי פנימה, וישבנו ושוחחנו, אדם, נראה אדם מאוד אינטליגנט, והתעניינתי. אז הוא אומר, אנחנו רק את התורה שבכתב, אתה יודע, שומרונים. אמרתי לו, רגע, ואת מה שכתוב בתורה שבכתב אתם יודעים? אמר לי, כן. אמרתי לו, ואיך אתם עושים כך, ואיך אתם עושים כך? העסק התחיל להסתבך. ואז אמרתי לו, תגיד לי, אתם מניחים תפילין? אמר לי, לא. אמרתי לו, אבל זה כתוב בתורה, שאותם להיות על ידיך. הוא אומר לי, זה סימבולי. אמרתי לו, מה זה סימבולי? הוא אומר, תראה, זה לא שהקדוש ברוך הוא רוצה שתשים על היד שלך משהו, הוא רוצה שהתורה שלו תהיה בלב שלך. אמרתי לו, ואולי גם סוכות זה סימבולי, אולי גם שחיטה זה סימבולי, אולי כל התורה זה סימבולי. הוא אומר, תשמע, זה לא עובד ככה, יש לנו את הרבנים שלנו, אז יש לכם תורה שבעל פה. הוא אומר, ודאי.
אז אם יש, אז למה לקבל באמת את הסמכות הזאת?
זאת אומרת, כל אדם מבין, כל אדם שקצת ניגש ברצינות לסיפור מבין שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא בעצם המערכת שמתרגמת למעשה את התורה שבכתב, ובלעדיה אין לאדם היכולת לקיים את מצוות התורה שנאמרו מאת השם. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אמר לנו שמור את יום השבת לקדשו, בהכרח שהוא יגיד לנו מהי שבת ואיך שומרים אותה. ולכן אנחנו אומרים שהתורה שבעל פה היא חלק בלתי נפרד מן התורה שבכתב, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא במדרש, כך כתוב, יבוא מי שמסתירין שלי. זאת אומרת, מי שהמפתחות התורה שבכתב אצלו הוא למעשה בעל הבית, ולכן התורה שבעל פה נשמרה בעל פה ולא נכתבה. וגם אחרי שרבי יהודה הנשיא כתב את התורה שבעל פה, כל מי שקצת לומד גמרא רואה איך רבי יהודה הנשיא ואחר כך רבינה ורבשי, איך הם כתבו תורה והשאירו אותה בעל פה.
אני רוצה לכתוב, אבל להשאיר עדיין את המפתחות.
נכון.
בעצם שבע מצוות בני נוח עברו גם בעל פה, ועדיין מקיימים אותם אומות העולם עד היום. איך זה עבר ולא התפתח, לא השתנה?
לגבי שבע מצוות בני נוח, יש דבר מעניין שכותב מעריץ חיות במאמר על תורה שבעל פה. אנחנו יודעים ששבע מצוות בני נוח נסתוו נוח ובניו. אבל הוא כותב שאברהם אבינו לא ציווה את שבע מצוות בני נוח לאנשים שהוא גייר. הוא לימד אותם את המצוות בתור עצה טובה. אברהם אבינו לא נצטווה להורות את שבע מצוות בני נוח לאומות העולם. הציווי לכל בני נוח בעולם לקיים את שבע המצוות הגיע במעמד הר סיני. זאת אומרת, הגורם המחייב לאומות העולם בשבע מצוות, כך אתה מריץ חיות, הוא דווקא מעמד הר סיני. ולכן אם תבדקו, תראו ברמב"ם, הרמב"ם כותב שמי שמקיים את שבע המצוות מדעתו הוא חכם אומות העולם. אבל מי שקיים את שבע המצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה בתורה, הוא מחסידי אומות העולם. מדוע? כי המחויבות לשבע המצוות ניתנה דווקא בהר סיני. זאת אומרת, יש לגויים איזשהו חלק מסוים בחג מתן תורה שלנו.
מצד שני, אנחנו יודעים, תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילות יעקב דרשו חז"ל, אל תקריא מורשה אלא מאורסה. זאת אומרת, הנושא הזה שבאמת האיסור לאומות העולם ללמוד תורה הוא גם חלק אולי מהנושא של מפתחות שציינת מקודם. אתה לא יכול לקחת את המפתחות ולהעביר אותם לאנשים שהם פשוט לא נאמנים. יש פה איזשהו, לכן באמת אולי זה שורש האיסור. ציינת מקודם שישנה סיבה נוספת לנושא של תורה שבעל פה שנשתיירה דווקא בעל פה. אם ציינו הנקודה הראשונה באמת הנושא של הסיבה שהתורה שבעל פה תהיה דווקא בעל פה, הדינמיקה שבאמת צריכה להתאים שחכמי ישראל יוכלו להכריע, הנושא של המפתחות. יש נקודה נוספת, ויש באמת מבחינת יכולת העברת מסר, יש דברים מסוימים שאפשר אולי להעביר אותם דווקא בעל פה, ולא בשום אופן אולי אפשר להעביר אותם בכתב. כך את הנושא של הצורה של הניגון של המילים, הצורה של הפיסוק, והצורה גם של הניקוד. יש דברים שאם אתה מעלה אותם על הכתב, לאחר מכן באמת דווקא הכתיבה אולי תעורר יותר מחלוקות מאשר העברה של רב ותלמיד. ואני אומר, הנושא באמת של המנגינה, אותו משפט עם ניגון שונה, הרי המשמעות שלו יכולה להפוך מן הקצה אל הקצה. הרב אהרון לוי, אתה הוצאת מספר ספרים בתקופה האחרונה, לא רק בתקופה האחרונה, יש את הספר שעליו אנחנו בעצם התוכנית שלנו נסובה, לא בשמיים, מישהו עוסק בנושא של תורה שבעל פה. ישנה עוד סדרה של ספרים שאני יודע שעכשיו הקרח השלישי ככה הולך לצאת בעזרת השם לאור. איך כן. נקראת הסדרה?
הסדרה היא נקראת לחזור עם תשובה, וזו סדרה של ספרים שעוסקת ב כל מיני ענייני השקפה יהודית שנתקלתי בהם במהלך השנים, בשאלות שנשאלתי על ידי אנשים תוהים, וזה לא התחיל כסדרה של ספרים, זה התחיל כמאמרים בודדים ששלחתי לאנשים שביקשו ממני התייחסויות על פי השקפת היהדות, אם זה לגבי בחירה, אם זה לגבי אמיתות התורה שבכתב, תורה שבעל פה, בחירה חופשית, שכר ועונש, למה לא כתוב העולם הבא בתורה, כל מיני נושאים שכשאדם חוזר בתשובה הוא מבחינת נעשה, אבל הוא צריך לעצב את הנשמע שלו, והנשמע בנושא ההשקפה הוא מאוד מאוד חשוב, כי כמו שאמרנו קודם בשעה הקודמת, כשאנשים חוזרים בתשובה הם חשופים להרבה מאוד דעות ולהרבה מאוד מורים שלא תמיד מכוונים אותם לאמיתה של תורה, ולכן צריך זכות שאדם ידע איך לעצב את ההשקפה שלו בצורה בריאה, נכונה, שתחזיק מעמד גם לאורך זמן ולא תתמוטט. ואני לא מתיימר להיות בעל השקפה, אבל אני למדתי אצל גדולי ישראל ואצל אבי מורי שאריך ימים, ולמדתי מהם, ובספרים שאני פרסמתי לא כתבתי מעצמי שום דבר. אני בסך הכל מציג את ההשקפה שלמדתי מרבותיי בנושאים שונים, ואני מקווה שהדברים הם לתועלת.
זה בעצם הנעשה ונשמע, הכוונה לנעשה ונשמע של הימינו?
זה קצת יומרני, אבל נעשה ונשמע בימינו, זה אתגר גדול. נעשה ונשמע בימינו זה אתגר מאוד גדול, מפני שהיום אנחנו כבר אחרי הנשמע, אז איך אפשר נעשה ונשמע? אז יש דבר מעניין מאוד במסכת אבות. המשנה אומרת בפרק שלישי, אומרת המשנה, רב לזר בן עזריה אומר, אם אין תורה אין דרך ארץ, ואם אין דרך ארץ אין תורה. מה פשט הדברים? פשט הדברים זה שאם, זה גם דבר ששמעתי ממורי ורבי זכר צדיק לברכה, מה זה אם אין תורה אין דרך ארץ? אם אתה לא לומד תורה איך תדע איך להתנהג, נכון? ומה זה אם אין דרך ארץ אין תורה? אם לא תדע איך להתנהג, איך תלמד תורה? אז אני עכשיו בא לישיבה, ואני הולך לראש... אני הולך לראש הישיבה, ואני אומר לו, אני רוצה ללמוד תורה. אומר לי, אצל המשגיח כבר היית? דרך ארץ יש לך? אז אני אומר, לא. אומר, אז תתכבד בבקשה. אז אני הולך למשגיח, ואני אומר לו, אני רוצה ללמוד מידות ודרך ארץ. אומר לי, תגיד, ומה עם תורה? אצל ראש הישיבה כבר היית? איך אפשר לעשות דבר כזה?
אז איפה להתחיל, אבל את זה ממש ככה, הפסקה קצרה לפרסומת, אין לנו ברירה, ומיד לאחר מכן ננסה לפתור את הבעיה הזאת, ואולי גם על הדרך, אז מה זה אם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה אין קמח, שאני חושב שאולי יש קשר בין הדברים, בואו ננסה לגלות את הסודות מיד לאחר הפרסומות.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס ואבינועם יוגב.
שבנו לכם תוכנית המסע, ואנחנו לפני הפרסומת עמדנו על דברי המשנה, אם אין דרך ארץ אין תורה, ואם אין תורה אין דרך ארץ, והרב אהרון לוי באמת הצבת לנו אתגר קשה, בן אדם מגיע ללמוד בישיבה, ועכשיו הוא צריך לקבל את ההחלטה, איפה מתחילים? מתחילים אצל המשגיח ללמוד את הנושא של דרך ארץ, מתחילים אצל ראש הישיבה הנושא של התורה, מה הפתרון?
אז ככה, כותב רבנו יונה על המשנה הזאת, הוא כותב כך, כלומר מי שאינו יודע תורה, אינו שלם במידות של דרך ארץ, כי רוב המידות הטובות שיש בדרכי העולם, בתורה הם, כמו ועווה תעוויתנו, הענק תעניק לו, מוזני צדק, אבני צדק, וכמה וכמה כיוצא בהם. אם כן, בלא תורה, לא יהיו דעותיו שלמות בדרך ארץ. צריך ללמוד דרך ארץ קודם כל. אבל אם אין דרך ארץ, אין תורה, רצונו לומר, שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות, ובזה תשכון התורה עליו, שאיננה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. לא שילמוד התורה ואחר כך ייקח לו המצוות, כי אי אפשר. זאת אומרת, זה דבר והיפוכו. אבל כאן הוא נותן לנו איזה מאמר חתום. וזה כעניין שנאמר, כמו שאתה אבינועם שאלת אותי, וזהו כעניין שנאמר, נעשה ונשמע, וכמו שכתבנו. מה הקשר בין דרך ארץ ותורה לנעשה ונשמע? אז מורי ורבי זר צדיק לברכה, ידע מה זה כמו שכתבנו. והוא לקח אותנו, בסך הכל, דף אחד אחורה. גם כן פרק שלישי, וכך כתוב במשנה. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. אז ככה, מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אנחנו יכולים להבין, יש בן אדם שיודע המון, אבל הוא לא עושה. אבל איך אפשר שבן אדם יהיה מעשיו מרובים מחוכמתו? אם אין לו חוכמה, הוא לא יודע, איך הוא יודע לעשות? זו שאלה ששואל רבנו יונה. וכך הוא כותב. כותב רבנו יונה, אבל יש לשאול, איך אפשר להיות מעשיו מרובים מחוכמתו? ואם אינו יודע התורה והמצוות וכי יש לו לעשות המעשים האלו, על מה עשם? מה פתאום שיעשה? אלא שזו המשנה, זו יסוד עצום וזו מתנה עצומה שאני נותן לעצמי למתן תורה. איך לקיים נעשה ונשמע בימינו? כותב הרבנו יונה, אלא שזו המשנה דיברה לפי עיצה טובה, נאה ומקובלת, שיש לו למי שאינו יודע. בן אדם רוצה להתקדם בעבודת השם, אם הוא חוזר בתשובה מן החול אל הקודש, ואם הוא גם בתוך הקודש, הוא רוצה להתעלות, הוא רוצה לטפס למדרגה גבוהה יותר, אבל הוא לא יודע, הוא לא למד. שלא יאבד נפשו, זו עיצה טובה למי שאינו יודע, המשנה הזאת, שלא יאבד נפשו, ושיקבל על עצמו לעשות כל הדברים אשר יגידו לו החכמים, ולא יסור מהן ימין ושמאל כאשר ידעם, ועל פי התורה אשר יורו אותו ועל המשפט אשר יאמרו לו יעשה. אדם שרוצה לעשות ולשמוע בדור שלנו צריך לקבל על עצמו אמונת חכמים. אני מבטל את רצוני מפני רצון החכמים, ואני מקבל על עצמי שכל מה שיאמרו לי חכמי הדורות אני אעשה בלי לפקפק. ואז ומיד שקבלה זו יקבל על עצמו בלבב שלם ובנפש חפצה, מעלה שכר כאילו קיבל עליו כל המצוות. ועל דרך זו אמרו, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, כי אף מי שאינו יודע ואינו עושה, נקראים מעשה. על שם, כי יש לו שכר עליהם כאילו עשה מפי הקבלה. וזה שנאמר נעשה ונשמע. כלומר, אדם שרוצה בדור שלנו לקיים את נעשה ונשמע, שיקשרו לו כתרים המלאכים, שישאל הקדוש ברוך הוא מי גילה רע זה לבניי, זה היכולת להגיד, אני מטפס לקומה גבוהה יותר בעבודת השם שלי, ואני מקבל על עצמי לבטל את דעתי בפני הגדולים ממני, וכל מה שיורו לי העשה, ואז מעשיי מרובים מחוכמתי, כי אני עדיין אמנם לא עושה, אבל מכיוון שקיבלתי על עצמי, כאילו כל מה שיאמרו לי כבר נעשה, וזהו נעשה ונשמע של ימין.
זה כמו אחד שמתחיל ללמוד, שבעצם הוא מקבל על עצמו, שבלימוד הזה שאני אלמד, אני אתפתח וידע הלאה, ומראש אני מבטל את עצמי כלפי מה שאני עתיד ללמוד, כדי להגיע למטרה.
בדיוק, כשאדם מבטל עצמו מפני מורו ורבו, הוא נכלל בו. וממילא כל תורתו של מורו ורבו נמצאת בו, רק שהוא עדיין לא מודע לה. אז מעשיו מרובים מחוכמתו.
אז ככה, אולי ככה על הדרך, נוסיף באמת מה זה, אם דיברנו על הפרדוקס, אם אין קמח, אין תורה, אין תורה, אין קמח. מה, אני יכול להבין, אם אין קמח, אין תורה, באדם שלא יאכל, איך ילמד? אבל למה אם אין תורה, אין קמח? מה, חסר אנשים שאנחנו רואים שמתפרנסים יפה מאוד גם בלי תורה? שמעתי איזשהו רעיון יפה, אני חושב שאולי יכול גם קצת להשלים את הנושא שלנו. אתה יודע, אחד הדברים שמבדילים בין בעלי חיים לבין בני אדם, זה הנושא באמת של האוכל. אנחנו לא ראינו אף פעם שחמור, פרה, הולכים, תוכנים קמח, תוכנים חיטים כדי לעשות קמח. הם הולכים, אוכלים את הדבר כמו שהוא. רק האדם באמת הולך, לוקח את החיטים, תוכן. זאת אומרת, הקמח זה אחד הדברים שאנחנו יכולים דרכו לבחון את המותר האדם מן הבהמה. עכשיו, אדם שאין בו תורה, מה לעשות? הוא לא אדם. כשאנחנו מדברים, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם, זה בדיוק על השורש הזה, שכדי להיות אדם, זה לא רק עם הפוטנציאל, זה להפיק מעצמך את הפוטנציאל ולעשות איתו משהו. לכן, אם אין תורה, אין קמח, אין משמעות לקמח, כי הקמח בעצם המשמעות שלו, לא בשביל זה ניתן הקמח. זה לא שזה באמת פרדוקס, אלא זו בדיוק המשמעות. כי אם אנחנו ננסה לסכם למעשה את כל הדברים הללו, ואנחנו מדברים פה על מתן תורה, מעמד הר סיני, זה היום שבו עם ישראל לא רק נהיה לעם, אלא הוא למעשה נהיה לאדם. יש פה משהו ליצירת המופת הזאת, שנהיית אדם, על ידי כל הדברים גם יחד, על ידי זה שאני מסוגל לקבל ולבטל את זה בפני רבותיי, שזה מקרב אותי יותר לפני הקדוש ברוך הוא. כל הסיפור של מעמד הר סיני זה ליצירת המופת הזאת, שנקראת אדם, לקחת, פשוט לסלק את הפסולת, שזה באמת המקור של לפסול את האבנים, פשוט לסלק את הפסולת וליצור את היצירה המופלאה שנקראת האדם, הזמן הזה של מעמד הר סיני. בתוך יצירת האדם הזאת, חג השבועות, אנחנו מציינים נקודה מאוד מאוד מעניינת שקשורה לאומות העולם, זה הנושא של גרי צדק. ויש לנו סיפור מאוד מאוד מעניין ככה שהתחבר לנושא של גרי צדק ולנושא של האנוסים בהמשך, אבל לפני כן, ככה בפרסומות, הרב אהרון לוי אמרת לי שיש לך סיפור אישי מאוד מאוד מעניין, עם כן. איזשהו גר צדק שגם כן קשור לערכים, אז...
אז ככה, אני השתתפתי בסמינר של ערכים באיטליה לפני כמה שנים טובות, והגעתי לשם יחד עם אחד המרצים שהיו אז מערכים, שהוא היה גר צדק, שמוצאו מאפריקה, שבא ממשפחת מלוכה, ונטש מאחוריו כמו רות המואביה את ארמון אביו, ונדבק בזרעו של יעקב אבינו. ואני מאוד התפעלתי ממנו, הוא גם אדם מאוד כישרוני, יוצא מגדר הרגיל, ויצא לנו לשוחח שם, ודיברנו, וביקשתי אותו לשאול שאלה קצת אישית. אמרתי לו, תראה, אם היית נורווגי או כל אירופאי אחר שמתגייר, אז נכון שאתה גר, אז דור אחד, ואז זה נעלם, אתה נטמע באוכלוסייה. אבל אתה בא מאפריקה, ואתה בולט בסביבה. אתה מגיע ממקום שאתה בן של מלך. כולם עושים את רצונך, ואתה נכנס לתוך מקום שאתה יודע שלעולם תחשב שם זר. לא חשבת על זה לפני שעשית את הצעד הזה? אז הוא חייך ואמר, אף פעם לא שאלו אותי את השאלה הזאת, אבל אני שאלתי אותה. אני מצטער לחזב אותך, אבל יש לי תשובה מאוד פשוטה. האמת שווה את הכל. זו מסירות שהיא בלתי ניתנת להבנה. אנחנו לא מסוגלים להבין דבר כזה. בן אדם שבא רק בגלל שהוא מגלה שיש תורת אמת בעולם ונוטש מאחריו את הכל, תוך שהוא מוכן לשלם מחיר תמידי יומיומי כדי לדבק באומה זו. אני חושב שזה
מסר מאוד מאוד חשוב דווקא דרך חג השבועות. אתה יודע, ישנו תוספות שמדבר על קשים גרים לישראל כספחת, ואחד ההסברים זה באמת למה קשים, הרי לכאורה זה ביטוי גרים, יצא מהם. דווקא בגלל זה, המחייב שהגרים יוצרים עבורנו, הנה, תראה מה בן אדם מסוגל לעזוב מאחריו רק כדי ללכת עם האמת. הרגשה שלי, אני חושב שבעלי התוספות היום היו כותבים קשים, בעלי תשובה לציבור שלנו גם באותו רעיון, כי אנחנו רואים מה שהם מסוגלים לנטוש מאחור, רק בגלל שהם רואים איזושהי אמת, הם יודעים את האמת, הם מוכנים לוותר על הכל, ההרצה שצריכה להיות
לנו. אני אוסיף משהו בעניין הזה בקצרה, שזה קשור גם לשמיטה וגם לחג השבועות. על הפסוק, גיבורי כוח עושה דברו לשמה וכל דברו, אומרים חז"ל שמדובר בשומרי השמיטה. אבל רבי יצחק אומר שלא. רבי יצחק אומר שגיבורי כוח עושה דברו לשמה וכל דברו, זה אולי שומרי השמיטה, אבל זה עוד מישהו. כי שמיטה, כמה שומרים? שנה? שנה לפני, שנה אחרי? אדם מוסר את נפשו, מוותר מממונו, מוותר מעצמו, שמיטה, גיבור כוח. בעלי התשובה הם אנשים שיש להם שמיטה כל החיים. זאת אומרת, הם מוסרים את נפשם לאורך כל החיים. ולכן אומר רבי יצחק, מי הם גיבורי כוח עושה דברו לשמוע וכל דברו לישראל, שעמדו למרגלות הר סיני ואמרו נעשה ונשמע. זאת אומרת, העמידה של נעשה ונשמע היא עמידה של ביטול עצמי. ביטול הרצון לתמיד. ואלו הם בעלי תשובה. בעלי תשובה אלו אנשים שמבטלים את רצונם מתוך מודעות תמידית. הזיכרון שלהם לא נמחק. הם זוכרים איפה הם באו, הם זוכרים מה היה להם, והם מוכנים לשלם את המחיר באהבה ובשמחה. הם לא שואלים מה נאכל. אלו הם גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו.
הזכרנו את הספרים, הרב אהרון לוי, איפה אפשר להשיג אותם? אני מבין, ספרים למעשה הם ספרים שלך, אבל בהוצאת ערכים, ארגון ערכים.
אני רק כתבתי אותם. כן. הספרים הם בהוצאת ערכים, וניתן להשיג אותם במשרדי ערכים.
וכמובן מתאימים גם כן לציבור החרדי, לא צריך...
אני לא יכול לדבר בשם כל הציבור החרדי, אבל אני מגדיר את עצמי כאדם חרדי, ולי זה מתאים.
טוב, נקווה שבעזרת השם אנשים יבואו, ובאמת, לא רק שירכשו, באמת ירכשו את התוכן, שזה באמת המסר החשוב שלנו.
אפשר להשתמש בתוכן, זה לא שלי, אפשר להשתמש בו, להרצות ממנו, ולבנות ממנו הרצאות.
הזכויות שמורות לעם ישראל.
כן.
הרב אהרון לוי, בין יתר הדברים, הפרויקטים ככה שעשית, ישנם שני דיסקים, נכון? שהוצאת ביחד עם
יהודדים.
ואני רוצה לספר לך סיפור אחד, אני לא יודע אפילו אם אתה תזכור אותו. זה היה לפני מספר שנים, נסענו למסע לפולין. אותו מסע היה אבא ובן. אבא בוגר של סמינר ערכים, סמינר אקדמאי של ערכים. הבן שהיה בחור בן 17, ופתאום בגיל 17 להתחיל לשנות את החיים שלו, זה לא סיפור כל כך פשוט לקבל כזאת החלטה, והוא למעשה זה שעיכב את כל המשפחה מלחזור בתשובה. המסע לפולין הוא כמובן מסע טעון מאוד, יש לנו את הנושא הזה של המחנות מן הצד האחד, ההיסטוריה מן הצד השני, חסידות מן הצד השלישי, קברי צדיקים שמאוד מאוד קשה לחבר ציבור, לא שומר תורה ומצוות, שלא גדל על ברכי אותם הצדיקים לקברי הצדיקים, ועוד מלאכת אומנות לעשות את זה. אחד המקומות המעניינים, אנחנו מגיעים לישיבת חכמי לובלין. לפני שמגיעים לישיבת חכמי לובלין, אז אנחנו משמיעים באוטובוס איזשהו ניגון, שנקרא תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרה, שאת הניגון הזה ודאי אתה מכיר, לא נראה לי שיש מישהו ממאזינים שלא מכיר, והבחורצ'י כזה, בחור בן 17, יושב לידי, וככה מחייך לעצמו, מבסוט אפילו מהשיר, אמר לי, מאיפה המנגינה הזאת? מה הרקע? ומה זה, מה זה תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרה? מה יש טעם לגמרה? מה אוכלים דפי גמרה? ככה הוא אפילו קצת בציניות, מתוק מדף גמרה, מתי שייך טעם? הוא לא יכול להבין מה זה נקרא טעם בלימוד. ענינו לישיבה, ואחד הדברים שעשינו שם זה פשוט לתת דף היומי, קטע מתוך הדף היומי בהיכל הישיבה, ישיבת חכמי לובלין. לאחר מכן חוזרים לאוטובוס, ואני רואה את הבחור מאוד מאוד מהורהר. בסדר? המסע הסתיים, חזרנו ארצה. באותו יום אני מקבל שיחת טלפון מאבא של הבחור, שיש לך עדיין, נראה לי, עד כמה שאני יודע, קשר אישי איתו. אומר לי, תשמע, זה היה בזבוז אחד גדול. הבן שלי, שום דבר, כל מה שיצאתי זה בשבילו, ושום דבר הוא כאילו התעלם, שם במהלך המסע גם, היה לו אוזניות מחוברות, הוא קרא לזה אינפוזיה, הוא שם לעצמו אינפוזיה משלו, כדי שלא נשפיע עליו משלנו. זו שיחה ראשונה ממש, אני מדבר מספר שעות לאחר הנחיתה. למחרת, הוא מרים עליי עוד פעם טלפון, אומר לי, לא רק שלא עזרתם, אפילו קלקלתם. תראו, מה כבר יכנו לקלקל? אומר, תראה, גם לתיכון הוא לא מוכן לחזור עכשיו. ואחרי מה שהוא שמע, וזה אומר, אין לי כבר מה לקבל שם. אמרתי לו, אז מה הוא כן רוצה? אמרתי, תשמע, זה ישמע לך מוזר, אבל הוא החליט שהוא רוצה לבדוק מה יותר מתוק מדף גמרה. הוא לא רוצה לחזור בתשובה, אבל ללמוד גמרה את זה הוא כן רוצה. סידרתי לו חברות האברך באלעד, הם ירושלמים, המשפחה הזאת, ויום יום הוא היה מגיע עם האופנוע בשעה, הוא היה יוצא בשעה מאוד מאוד מוקדמת, כדי להספיק להגיע לסדר א' בכולל. היה יושב 4 שעות עם אותו אברך, לומד איתו. מדברים מסע שהיה כבר לפני 6 שנים, נדמה לי משהו כזה. רק חייב ככה, שנדע היום את האינפורמציה, לפחות מה שאני יודע, הבחור הזה כבר עבר לישיבת אור שמח, וברוך השם באמת התקדם מאוד מאוד, והמאור שבה החזירני למוטב. יש עוד תכונה מיוחדת בתורה שאנחנו עכשיו נמצאים למרגלות הר סיני, מעמד הר סיני. את המשפט הזה בזמנו אמר לי הרב חיים גרינמן, זכר צדיק לברכה, כשניגשתי אליו, אני באופן אישי לנושא כן להיכנס לערכים, בתחום של ההרצאות, אומר, תראה, התחום החשוב ביותר זה ללמד תורה, כי שורה תחתונה, המתיקות של התורה הזו, זו שתוביל אותנו להרגשה ולחזרה בתשובה האמיתית, לדבוק בקדוש ברוך הוא, זו המתיקות של הגמרא. נעבור לפרסומות.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס ואבי נועם יוגב.
שבנו אליכם, אנחנו בתוכנית המסע, ממש לפני סיום. לפני כמה שנים, בערב חג השבועות, רב ניסים קרליץ הוציא פסק הלכה על בני האנוסים בספרד, לאחר שבאמת חקרו ומתקו שאותם אנוסים שהיו שם במשך 500 שנה נמצאים ושומרים על מיטב המסורת רק באסתר, והרב ניסים קרליץ פסק שהם לא צריכים לעשות תבילה לשם גירות, כיוון שבאמת המסורת שהם שמרו עליה לאורך השנים, שהם לא התחתנו ושהם שמרו על היהדות באסתר, זה באמת החזיק. אז לפני כמה שנים הרב יוסף ואליס, מנכ"ל ערכים, נסע לתחקיר גדול ומעמיק סביב הנושא של הנושאי ספרד, ונשמע ממנו איזה סיפור קטן כיצד נשתמרו במשך השנים הסממנים היהודים בספרד, ומה קרה לאחר מכן.
ועכשיו סיפורים ערכים עם הרב יוסף ואליס.
החזרה להיות נתיני ספרד. לאחרונה התפרסם רשימה של שמות על ידי ממשלת ספרד שלכאורה הם בשורשם מצאצאי ספרד. ומאז גלות ספרד, אותם גולים, אותם יהודים שברחו מספרד, אותם אחדים שלא רצו להישאר בספרד, כי התנאי היחידי היה לקבל את הנצרות ולחיות כאנוס, כך שהייתה בריחה לכל הכיוונים. בתקופת היותם בספרד, חלק ניכר מהיהודים אולצו לאמץ שמות נוצריים, שמות ספרדיים. ועכשיו שאנחנו כאן נמצאים לאחר יותר מ-500 שנה מעל גלות ספרד, מאחר גלות ספרד, פרסמה ממשלת ספרד שהם מוכנים לתת דרכונים או נתינות ספרדית לאותם גולים שעזבו את ספרד, ופרסמו את שמות המשפחות של אותם אחדים שעזבו את ספרד. ערכים עשתה כבר בספרד מספר סמינרים, והסיפור שלנו, של הפעילות של הסמינרים בספרד, התחילה בעצם באיזשהו מסע שורשים שאני בעצמי חוויתי. אנחנו אחת השמות שפרסמו כשמות של צאצאי ספרד, וכשעשינו שם את הפעילות ואת הסמינרים, חווינו קצת מאופן והתנהגות של אותם משפחות שחיו בספרד מאז הגלות עד להיום. הם המציאו כל מיני מנהגים שאיכשהו מקשרים אותם לשורש היהודי, למרות שהם חיו כנוצרים לכאורה והתערבבו כבר בקהילות השונות. אבל היו מספר מנהגים שכדאי לציין אותם, שאנחנו ראינו אותם. מה שאצלנו מקובל כהלכה פשוטה, אין קושי בקיומה, אצלהם זה היה מנהגים שהם השתדלו לשמור, אבל זה הכל היה כל מיני מנהגים נסתרים על מנת לשמור איזה סממן יהודי. אני אציין חלק מהדברים שאנחנו ראינו שם. לדוגמה, מקובל בקהילות מסוימות של הנושאים שראינו, זה היה בבלמונטה, זה היה במיורקה, מה שעשו הם אצל אותם מנוסים, הם תלו בכניסה לבית נקניק או נתח בשר, בדרך כלל בשר של דבר אחר, חזיר, וזה מנהג מאוד מוזר, ולא הבנו מה הפשר המנהג הזה. שאנו שאולי רוצים לראות את עצמם כלפי חוץ שהם עדיין מקיימים איזשהו תנצרות ולא שומרים קשות, על מנת להוריד חשדות מהם. אבל מה מתברר? שבאותו זמן שהאינקוויזיציה התחילה לפעול וניסתה לצוד את אותם הנושאים, דיינו שמרו שיהדות בסתר, הם עברו ליד הבתים, ואז עוד לא היו מקררים או שיטות שינות לשימור בשר. מה שעשו, עשו שימור את הבשר על ידי ייבוש, והיו תולים רצועות בשר בכניסה לבתים, וכמו שתולים היום כביסה מחוץ לבית, על חבלים. והאינקוויזיציה, שהיא רצתה למצוא יהודים או אנוסים שומרי יהדות בסתר, היא שמה לב מי שתולה בשר לייבוש. היהודים כמובן מחר והם לא אכלו את הבשר הזה, אז הם לא תלו רצועות בשר לייבוש, לא היה שום עניין בזה. וזה היה בדיוק הסימן לאינקוויזיציה לאתר את היהודים, איפה שהם ראו שלא תולים נתחי בשר בכניסה לבית על חבלים וכו' לצורך ייבוש. מיד הבינו שמן הסתם ישנם פה אנוסים שומרי מצוות, וככה תפסו אותם. מה עשו היהודים? התחכמו ותלו גם בשר, ייבשו, ואז היה קשה לאתר אותם. במשך הזמן התפתחה הטכנולוגיה ומצאו שיטות עדיפות לשימור, כגון מקררים ופריג'ידרים יותר מאוחר. אז אותם אנשים שתלו רצועות בשר ליבוש, הכניסו אותם פנימה כי רצו לאכול את זה ושימרו את זה בתוך המקררים. מאחר ולאנוסים לא היה שום עניין באכילת אותו בשר, כך שכשהם תלו את זה, הם לא תלו את זה על מנת לאכול, ולכן גם לא אין לעניין להכניס את זה פנימה לתוך הבית, לתוך המקרר, זה נשאר בחוץ. לאט לאט נפח המצב התהפך, אצל הנוסים שומרי המצוות בסתר, היו רצועות בשר בחוץ, כי אף פעם לא היה עניין בלאכול את אותו בשר, ואף פעם לא תלו את זה בחוץ ליבוש לצורך המטרה הזאת. ואצל הגויים הם הכניסו את הבשר פנימה, כי הם רצו לאכול אותו ולשמר אותו. ואז עצר מצר הפוך, שלצל היהודים או הנוסים, רצועות בשר בכניסה לבית, בשר טרף כמובן, ואצל אצל הגויים הפוך. כמובן שהמנהג הזה השתמר באיזושהי צורה עד כמעט להיום. מנהג נוסף אחר שראינו אצלהם, שהסתובבנו באזור שהנוסים היהודים היו גרים ועדיין גרים, למשל, חייבו את היהודים לתלוש את המזוזות מכניסה לבית, ובאותו מקום שהייתה מזוזה, לחצוב, הבתים היו מאבן, לחצוב צלב. ואכן היום כשבתים, הולכים לבתים, רואים בית שחקוק עליו צלב, מיד מבינים ששם בעצם גרה המשפחה התענוסים, או עד היום, היום חלק מהם אפילו כבר חזרו ליהדות, אבל בכניסה לבית יש חקוק צלב. ואצל הגויים הרגילים כמובן לא היה את הצורך, כי אף פעם לא הורידו את המזוזה ועשו וחיפשו תחליף להכניס את החקיקה של הצלב. מנהג נוסף. עוד מנהג מוזר שאנחנו ראינו שם, למשל הדלקת הנרות. כמובן האינקוויזיציה בימי שישי, ליל שבת, עקבה אחרי הבתים והציצה דרך החלונות לראות מי מדליק נרות, וכך תפסו יהודים. או שבאו לבתים במשך ימי החול, וכשהם ראו בבית פמותים, הבינו שזה כנראה משפחה ששומרת יהדות. מה עשו היהודים? התחכמו, במקום לקחת שני פמותים, לקחו פמות אחד, שמו מראה קטנה מאחור, ובלילי שבת, כשהדליקו את הפמות הבודד הזה, עם המראה, זה שבתוך המראה הזו השתקף הנר הצמוד אליו, זה נראה כאילו שתי נרות, ובמשך, כשזה לא דלוק, זה נראה כאילו פמות אחד שלא עורר את חשדם. וכהנה וכהנה, מה שאצלנו מקובל כדבר שפשוט, כמה אצלהם זה היה קשה וכמה אצלהם זה היה מסוכן, ולמרות זאת הם שמרו את זה. ברוך השם שאנחנו נמצאים במצב שיכולים לשמור את המצוות. כל מה שעלינו מוטל היום זה רק להתחזק. תודה רבה.
תוכניתנו הגיעה לסיומה. אנחנו רוצים להודות לרב אהרון לוי על הרחבת היריעה בנושא של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ולצאת מכאן בייחוד לכלל עם ישראל, שיהיה לנו חג שבועות, חג כשר ושמח, עם הרבה באמת תוכן וקבלת התורה מחדש.
אמן.
כן, אז נעשה ונשמע, ונודה גם לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. תודה רבה לעוזר ההפקה קומי לסרי, לצוות הטכני דוד קליגר, לטכנאי השידור מנדי אור, למנהל התוכניות בצלאל כאן, יוסי צלניקר על אתר רדיו קול חי. כמובן, נודה גם לרועי קנטן שהיה כאן איתנו. תודה רבה, רבי שי וליס, תודה רבה, רב און לוי. שיהיה לכולנו לילה טוב. קול חי איתנו.